זבחים דף נ"ד, מתחילים בעזרת השם, דף נ"ג עמוד ב', חמש שורות מלמטה. בנימין הצדיק, אחד מהארבע היחידים שהגמרא במסכת שבת דף נ"ה כותבת עליו, שהוא לא נפטר מהעולם הזה בגלל שום חטא, הוא היה נקי לגמרי. משה רבינו קורא לו ידיד השם. דבר אחד הטריד אותו כל החיים שלו. מה הטריד אותו? אומרים חז"ל הקדושים, הוא צפה ברוח הקודש, שהמזבח בבית המקדש עתיד להיות בחלק שלו בארץ ישראל, בחלק של שבט בנימין. אבל אמה אחת בצד מזרח של המזבח, איפה שהיה אמור להיות היסוד, ועוד אמה אחת בצד הדרום של המזבח, איפה שהיה אמור להיות היסוד הדרומי, זה צריך להיות בחלקו של הגבול שסמוך לבנימין, זה הגבול של שבט יהודה, וזה מאוד מאוד הפריע לבנימין שהוא לא זוכה שכל ה... מזבח יהיה בחלקו 32 אמה על 32 אמה, ועל זו היה מצטער כל ימיו, כמו שהגמרא מספרת. אמר רבי לוי בר חמא, אמר רבי חמא ברבי חנינא, רצועה הייתה יוצאת מחלקו של יהודה, היה חבל ארץ שהיה יוצא מהחלק של יהודה, כי הרי היה גבול בין שבט בנימין לבין שבט יהודה בחלק שהם קיבלו בארץ ישראל. הגבול ביניהם היה באמצע הזרה בבית המקדש. החלק החיצוני יותר זה היה של שבט יהודה, והחלק היותר פנימי, סמוך לקודש הקודשים, זה היה של חלק בנימין, ובאמצע הזרה, איפה שמסתיים המזבח, החיצון, שם היה אמור להיות הגבול בין שבט בנימין לבין שבט יהודה. אבל יש רצועה של חבל ארץ של 30 אמה, שיהודה נכנס בתוך החלק של בנימין, בצד הדרומי של המזבח, והוא פשוט מאוד נכנס פנימה 30 אמה, לתוך החלק של בנימין עד הסוף. זאת אומרת שהגבול לא היה ישר, אלא הוא היה מגיע מצד צפון עד המזבח, בחלק הדרומי של המזבח הוא היה נכנס פנימה 30 אמה, ואז הוא ממשיך הלאה, עד הסוף. ופשוט מאוד, והיה בנימין הצדיק מצטער עליה בכל יום לנוטלה. כל החיים של בנימין הצדיק הוא היה מצטער שהוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יזכה אותו בזכות העצומה שגם החלק הזה יהיה בחלקו, שפשוט הגבול שלו עם יהודה יהיה ישר וכל המזבח כולו יהיה בחלקו של בנימין, ולא יצטרכו אמה אחת של היסוד לתת לחלק של יהודה. שנאמר, חופף עליו כל היום. חופף זה לשון של מתחכך. הוא היה מתחכך בבגדים שלו ברוב צער כל היום, כביכול. על מה? על זה שהוא לא זוכה שכל המזבח יהיה בנוי בחלקו. כמו שיעקב אבינו הבטיח לו, בבוקר יאכל עד, מתרגם התרגום, שבחלקו ייבנה המזבח, והוא רצה שכל המזבח יהיה בנוי בחלקו. לפיכך, זכה בנימין הצדיק, רוב התשוקה העצומה שהייתה לבנימין הצדיק בלב, שהוא רצה להיות כל המזבח בחלקו, הוא זכה ונעשה ושפיזחן להקדוש ברוך הוא. הוא נתן את האכסניה לבורא עולם בכבודו ובעצמו, קודש הקודשים. לפני שבנימין הצדיק היה מצטער כל הזמן שהמזבח יהיה בחלקו של בנימין, עדיין לא ידעו איפה קודש הקודשים עתיד להיות. אם זה יהיה בצד מזרח של העזרה, בצד מערב של העזרה, אבל בזכות הכיסופים וההשתוקקות העצומה שהיה לבנימין, שהמזבח יהיה בחלקו, הוא זכה שלא המזבח היה, לא רק המזבח היה בחלקו. אמנם אמה אחת הייתה בחלק של יהודה, ואת זה הוא לא הצליח לקבל. אבל הוא זכה שכל קודש הקודשים היה בחלקו של בנימין. שנאמר, הוא בין כתפיו שכן, הקדוש ברוך הוא שכן בין הכתפיים כביכול של בנימין הצדיק, בחלק שלו, בנחלה שלו בארץ ישראל. טוב, למעשה, למדנו שהחלק הזה של בנימין, אותה אמה, לא היה בה יסוד, אותו חלק איפה שלא היה בחלקו של בנימין, לא היה בו יסוד. זאת אומרת, המזבח באמת היה בנוי בחלקו של בנימין, אבל היה אמה בצד מזרח ואמה בצד דרום, שזה היה בחלקו של יהודה, ולכן לא היה שם יסוד. את המדרגה שהיה מתחת למזבח לא היה באותם שתי צדדים. אמנם היה רק אמה אחת בכל צד ממש בקצה, אבל לאורך כל הקיר לא היה יסוד. ועל זה הגמרא מביאה עכשיו קושייה. כי לכאורה מהברייתא הבאה יהיה נראה שכן היה יסוד לכל הארבע צדדים של המזבח. שואלת הגמרא, מי טבעי, עולת העוף כיצד הייתה נעשית? מה קורה אם אדם מביא קורבן עולה מעוף? איפה היו מולקים? זה כמו שיש שחיטה בבהמה, אז בקורבנות של העופות בבית המקדש לא היו שוחטים אותה, אלא היו מכניסים את הציפורן של האגודל בצוואר של העוף, וככה תוחבים את הציפורן לתוך הצוואר שלה והיו מולקים אותה. אז כיצד הייתה נעשית? המשנה מפרטת שהכהן היה עומד בקרן המזרחית דרומית על הסובב, שזה היה באמצע המזבח, על באמצע הקיר של המזבח היה סוג של דרך כזאת שיכלו לעבור סביב סביב, ושם היה עומד הכהן על אותו סובב. באיזה צד? בצד המזרחי דרומי, הקרן המזרחי דרומי, איפה שלפי החשבון שלנו לא אמור להיות למטה יסוד, ושם בדיוק היו מולקים את עולת העוף. כך כתוב. היה מולק את ראשה ממול עורפה, הוא היה מולק את ראשה בעורף ממול מול הגרון, נגד הצוואר, הוא היה מבדיל את שתי הסימנים, את הקנה והוושת, כמו שחיטה, וממצא דמה על קיר המזבח, ואז הוא היה לוחץ את העוף על הקיר של המזבח, כדי שהדם יישפך על הקיר של המזבח. עכשיו, הזריקת הדם הייתה נעשית על המזבח, ואחר כך היו ממצאים אותה גם כן על המזבח. מה קורה מאז שהכהן מלק את העוף? ברגע הראשון, הדם שנשפך, לאן הוא נשפך? ללמטה. מה יש שם למטה? לפי החשבון שלנו יוצא שאין שם כלום. כי הרי הוא עומד עכשיו בצד מזרחי דרומי. ושם הרי לא היה יסוד. מה אתה רוצה לומר? שהדם נשפך על הרצפה של העזרה ולא על היסוד? הרי הדם חייב להישפך על המזבח, אפילו הטיפה דם הזאת. אלא מה חייבים לומר? לכאורה שהיה יסוד בכל הארבע צדדים של המזבח וגם בקרן המזרחי דרומי, וזה קשה על מה שאמרנו שבצד המזרחי ובצד הדרומי לא היה יסוד. והיא אמרת לא היה לה יסוד באווירה באלמה ודקעביד, ואם תאמר שלא היה יסוד, מה יכול להיות שאדם נשפך סתם באוויר איפה שאין יסוד ואדם ישפך על הרצפה של העזרה? זה לא ייתכן כדבר הזה. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, אימר כך יתנו ביניהם, אווירה דבנימין, קרקע דיהודה. צריכים לומר שהם יתנו ביניהם שאומנם הקרקע של העזרה בצד הדרומי-מזרחי של המזבח היה שייך ליהודה, הקרקע של העזרה, אבל באוויר, זאת אומרת, אחד, יש את הקרקע של העזרה ויש את האוויר של העזרה. החלק העליון של העזרה שייך לבנימין. ולכן אם אדם ישפך באוויר, זה נחשב שנשפך במקום שיש בו כן יסוד, אמנם אין שם יסוד, אבל כל מקום שהוא בחלקו של בנימין אפשר שם לזרוק את הדם. כי הרי יעקב אבינו הבטיח לו שבחלקו יהיה המזבח. מה שיש בחלקו, באותו מקום שאמור להיות המזבח, זה נחשב חלק מהמזבח. עכשיו השאלה היא, הרי האדם לא נשאר באוויר, אדם הרי נשפך על הרצפה. אז רש"י כותב שבשביל זה, אמנם יסוד לא עשו, אבל בנו שם סוג של מבנה על המזבח בעצמו, בגובה שלושה טפחים מהקרקע, שזה כבר לא נחשב בקרקע, אלא זה כבר נחשב באוויר, ואדם היה נשפך על אותו גובה, ואז הקורבן היה כשר, שאדם לא נשפך על הרצפה. אפילו הטיפה דם שנשפך בהתחלה לא נשפך על הרצפה, אלא זה נשפך וזה נשאר באוויר, על הגובה הזה, וכך המשיכו את שאר הזריקה על המזבח של אדם, והמיצוי גם של אדם על המזבח. ואדם לא נשפך על הרצפה של העזרה, מכיוון ששם זה לא בחלקו של בנימין. טוב. שאלת השאלה, למדנו כבר כמה פעמים, גם בדף הזה וגם בדף הקודם, שבקרן המזרחי והדרומי לא היה יסוד בכל אורך הקיר. רק בצד היה אמה אחת בשתי הצדדים, אבל באורך הקיר לא היה יסוד. השאלה מה באמת? לא היה שם יסוד פשוט? זה היה חלק לגמרי, הקיר עד ללמטה, לא היה שם משום מדרגה. יש בזה שתי דעות. אומרת הגמרא, רב אמר, מה שהכוונה לא היה ליסוד, הכוונה בבניין, שלא היה בכלל יסוד באמת. לעומת זאת, לוי אמר, באמת כן היה יסוד. המזבח היה בנוי באמת בצורה סימטרית, דהיינו, המזבח היה בנוי מרובע בדיוק. זאת אומרת, כן היה יסוד מסביב כל המזבח למטה, המדרגה הזאת הייתה כן מסביב כל המזבח. אבל מה שהכוונה שלא היה יסוד, זה הכוונה פשוט שהיה אסור לזרוק שם את הדם, מכיוון שזה לא בחלקו של בנימין. אומר לוי, לא היה ליסוד הכוונה בדמים, שהיה אסור לשפוך את הדם על אותו יסוד, כי זה לא נחשב חלק מהמזבח, מכיוון שזה בחלקו של יהודה. רב מתרגם את הברכה של יעקב לבנימין, שכתוב בבוקר יאכל עד, הוא מתרגם תרגום, באחסנתי יתבני מדבך. זאת אומרת, בחלקו אמור להיבנה המזבח. מה שבחלקו, שם בונים. מה שלא בחלקו של בנימין, לא בונים כלום. כי המזבח כולו בנוי בחלקו. כל הגג של המזבח צריך להיות בנוי בחלקו של בנימין. ומכיוון שבצד מזרח ודרום, האמה של היסוד הייתה בחלקו של יהודה, אז לא בנו אותו בכלל. לעומת זאת, לוי תרגם, באחסנתי, לוי מתרגם, באחסנתי יתבני מקדשה. מקדשה, לא מטבחה, אלא מקדשה. הכוונה, מקום מקודש. כל מה שבחלקו של בנימין מקודש בקדושת המזבח. אבל בנו את היסוד, רק לא קידשו אותו בקדושת המזבח. היה אסור את הדם לשפוך על אותו יסוד, על אותו אמה. אז ההבדל הוא האם אנחנו אומרים, יתבני מטבחה, סתם מבנה של מזבח חייב להיבנה כולו בחלקו של בנימין, ואז לא בנו בכלל יסוד בחלקו של יהודה, או שאומרים יתבני מקדש, המקום מקודש, הוא בחלקו של בנימין. אבל אפשר לבנות יסוד בלי לקדש אותו בקדושת המזבח, שזה דעתו של לוי. אז מה הכוונה מקדש? הוא מסביר מקום מקודש לדמים, זה היה בחלקו של בנימין, אבל יסוד סתם, מבנה, כן בנו. לפי דעתו של לוי, כמו שאמרנו. אומרת הגמרא עכשיו, קושייה על דעת לוי. תשמע, המשנה אומרת, היסוד היה מהלך על פני כל הצפון, ועל פני כל המערב, אוכל בדרום אמה, ואוכל בצפון, ואוכל במזרח, בדרום אמה אחת, ובמזרח אמה אחת. היי, אז אתה רואה פה מפורש, כמו שהמערב, שהמזבח היה בנוי היסוד שלו, כל האורך של המערב היה יסוד, כל האורך של הצפון היה יסוד, אבל במזרח ובדרום היה רק אמה אחת. אז קשה הלוי שאמר שהיה מסביב כל המזבח אמה, מתרץ את הגמרא, הרי לוי גם מודה שאסור לזרוק את הדם על היסוד המזרחי ועל היסוד הדרומי. אז מה שהכוונה שלא היה יסוד, הכוונה שהיה אסור לזרוק את הדם על אותו יסוד, בדמים הכוונה. הדם היה אסור לו להיזרק באותו יסוד. זה מה שמתרץ את הגמרא, מה היא לא אהבה ליסוד? מה היא אוכל נמי בדמים? מה שהכוונה שהמזבח היה לו יסוד שהיה אוכל, הכוונה רק שהזריקת הדם הייתה יכולה להיזרק רק באותם יסוד, רק באותו יסוד איפה שהמשנה הזכירה. אבל אמנם היה יסוד כן מסביב כל המזבח, רק לא כולו היה מקודש שאפשר לזרוק שם את הדם. עכשיו הגמרא מביאה קושייה דווקא על רב, שרב אומר שלא היה יסוד סביב כל המזבח, פה לכאורה יש ראיה שיש כן יסוד סביב כל המזבח. תשמע, המשנה אומרת, המזבח היה 32 על 32, אם המזבח היה 32 אמה על 32 אמה, איזה חלק של המזבח היה 32 אמה על 32 אמה? החלק העליון שלו? מה פתאום? הוא היה 28 אמה על 28 אמה. אז מה תגיד, החלק של הסובב? הוא היה 30 אמה על 30 אמה. החלק היחיד של המזבח שיש סיכוי בכלל שהוא יהיה 32 על 32 זה רק היסוד. אבל כל זה דווקא אם אנחנו אומרים שהוא באמת מרובע. אבל אם יש את החלק המזרחי והדרומי שממנו יש אמה אחת, לאורך כל הקיר שאין שם יסוד, אז אם כן יוצא שהוא לא 32 על 32, אז איך המשנה אומרת שהמזבח היה 32 על 32? אז יש כאן ראיה ללוי שסובר שעל כל האורך של המזבח היה יסוד. אומרת הגמרא, אחא במאי עסקינן מן הצד, כשאומרים 32 על 32, לא מתכוונים מסביב כל המזבח שהיה 32, כמו שאנחנו קוראים לזה, עמות מרובעות, 32 על 32. לא, 32 אמה היה היסוד בצד צפון, שהוא היה באמת 32 אמה, ועוד 32 זה היסוד שהיה בצד מערב. אז זה הכוונה 32 על 32. היסודות הארוכים שהם בשתי הצדדים של המזמח, כל אחד מהם היה 32 אמה. אבל באמת היסודות של צד מזרח ודרום היו רק בגודל של אמה. מגבירה הגמרא עוד קושייה, תשמע, נמצא פורח הכבש, הכוונה, לאותה רמפה, שזה נקרא בשפה המדוברת, הכבש של המזבח נמצא, הרי רגע, איזה צד היה הכבש? הוא היה בצד דרום של המזבח. הכבש הזה נמצא פורח אמה על היסוד ואמה על סובב. למעשה מה שעכשיו אמרנו זה גמרא. הגמרא הולכת על מה שכתוב, חז"ל אומרים שהכבש ביחד עם המזבח, כמה היה הגודל שלהם סך הכל? 62 אמה. והשאלה צועקת, מה 62 אמה? הרי הגודל של המזבח היה 32 אמה, והכבש בעצמו היה 32 אמה, ולפי החשבון שאנחנו יודעים, 32 ועוד 32 לא יוצא 62, זה יוצא 64. אז איך כתוב שזה היה 62? ועל זה הגמרא תרצה את מה שעכשיו קראנו. נמצא שהכבש היה פורח. מה הכוונה פורח? כמו חופף. זאת אומרת, הרי המזבח לא היה קיר ישר מלמטה עד למעלה, אלא זה היה מין מדרגה קטנה למטה של אמה על אמה. אחר כך הוא היה עולה 500 ועוד נכנס אמה, זה סובב, ורק אז הוא היה עולה ללמעלה. עכשיו, כשעשו את הכבש, לא עשו את הכבש רק עד המזבח, אלא עשו אותו ממש עד הגג של המזבח. והגג של המזבח זה אחרי שנכנסנו אמה אחת מהיסוד, ואמה אחת של הסובב, הוא מגיע ישר לגג של המזבח, זה יוצא שהוא פשוט מאוד חסך עוד שתי אמות של היסוד ושל הסובב. אז אם כן יוצא שהמזבח, כשאנחנו מחשבים אותו כלפי הכבש, זה יוצא רק 30 אמה. כי אמה אחת מה-32 ירדה בשביל הרוחב של היסוד, שהכבש בעצם היה חופף אותו, נכנס מעליו, ועוד אמה אחת של הסובב, שגם אותו הכבש חפף ועלה מעליו. אז הכבש היה 32 אמה, אבל הוא הגיע ישר עד הגג של המזבח. ואם כן יוצא, שסך הכל זה 62. כי זה 30 של המזבח, ועוד 32 של הכבש. אז אם כן, מה יוצא? הרי מדברים פה על הצד הדרומי. אם אנחנו הולכים כמו דעתו של רב, הרי בצד הדרומי בכלל לא היה יסוד. כי הרי הוא סובר שזה היה בצד של יהודה, ושם לא היה בכלל יסוד. אז מה אתה אומר שהכבש היה על היסוד, אם אין שם בכלל יסוד? זו השאלה של הגמרא. אומרת הגמרא, אחא. טוב, אז אומרת הגמרא, אימה כנגד אמה יסוד. זה לא היה באמת על האמה, כי באמת לא היה שם האמה. אבל הרי יש את השטח שאמור להיות היסוד. הרי המזבח היה בגודל של 32 אמה, על 32 אמה, רק כשאנחנו מחשבים גם את היסוד. כי הרי השטח של היסוד היה בגודל של 32 אמה על 32 אמה. כי החלק העליון של המזבח הוא רק 28 אמה על 28 אמה. אם הסובב זה יוצא זה 30 אמה על 30 אמה. אם היסוד רק אז זה נהיה 32 אמה על 32 אמה. אז בסדר, באמת לא היה יסוד. אבל במקום שהיה אמור להיות היסוד, אם לא שיהודה נגס, אם אפשר לקרוא לזה ככה, את האמה הזאת, אז היה יוצא שיש כאן יסוד, אז במקום הזה הכבש עלה מעליו. לעומת זאת על הסובב, זה באמת היה על הסובב עצמו. ועל אמה הסובב. אבל בסופו של דבר, זה באמת, המסקנה היא המסקנה נכונה, שהכבש היה 32 אמה, והוא הגיע ישר עד המזבח, עד הגג של המזבח, אז הוא חסך בדרך את האמה שאיפה שהיה אמור להיות יסוד, ואת האמה מעל הסובב. אז אם כן, החשבון יוצא מדויק. אומרת הגמרא תשמע, דתני לוי, כיצד בונים את המזבח? המזבח הרי היה בצורה כזאת. למטה היה מדרגה מסביב כל המזבח של 32 אמה על 32 אמה. אם נקרא את זה ככה, המידות של הגובה של המזבח, כשאתה עולה גובה של אמה, ונכנס רוחב של אמה, זה למעשה הגעת ליסוד. אתה עולה עכשיו 5 אמות, ונכנס אמה. איפה שנכנסת אמה זה הסובב. אתה עולה עוד 3 אמות, זה הגג של המזבח, מקום הקרנות שהיו בארבע צדדים של הגג של המזבח. עכשיו, איך אני בונה את היסוד? הוא היה בנוי הרי מאבן. היה בנוי מאבן, יציקה כזאת. אז היו עושים יציקה של 32 אמה על 32 אמה, קובייה כזאת, כזאת ריבוע כזה, בגובה של אמה. ואז היו מעל זה עושים עוד יציקה של אמה, ירד אמה מכל צד הרי, נכון? ירד אמה מכל צד, כי היסוד היה אמה, רוחב אמה. אז ברגע שאתה רוצה לעשות את החלק הפנימי יותר, אתה עושה באמה פחות מכל צד, אז אתה מוריד מהצד אחד אמה, מהצד השני אמה. אז זה יוצא 30 אמה, וגם זה בוא נגיד בצד דרום וצפון. עכשיו בצד מזרח ומערב, אתה גם כן מוריד אמה מכל צד, אז זה עוד 2 אמות שיוצא. אז במקום שזה 32 על 32, זה נהיה 30 על 30. כמה הגובה? 3 אמות, כמו שהגובה שהיה בין היסוד לסובב, 5 אמות, כמו שהיה הגובה בין היסוד לסובב. כשאתה רוצה לבנות את החלק העליון, אתה שוב פעם עושה יציקה, הפעם לא של 30 אמה, אלא של 28 אמה, כי שוב ירד לנו אמה מכל צד, איפה שהיה הסובב. אז אם כן, זה יוצא כבר 28 אמה על 28 אמה בגובה, 3 אמות, אתה עושה יציקה כזאת, ואז אתה עושה עוד 4 יציקות קטנות של אמה על אמה. ככה למעשה הברייתא מלמדת איך עושים את זה. כיצד בונים את המזבח? המזבח החיצון. מביאים מלבן שהוא 32 על 32 וגובהו אמה. מביאים כמו מסגרת כזאת. שבפנים שלה נכנס 32 אמה על 32 אמה. מה ממלאים? מאיזה חומר היו עושים את היציקה? אז הברייתא מפרטת. ומביא חלוקי אבנים מפולמות. אבנים חלקות, מפולמות הכוונה שהן חלקות לא על ידי שחתכו אותם עם איזשהו כלי, כי אסור להניף ברזל על המזבח, אלא הן חלקות על ידי זה שהן היו בנהר, בצידי נהר או בצידי הים, והמים החליקו אותם, וכאלה אבנים היו מכניסים בתוך אותו מסגרת. עכשיו, איך זה יעמוד? אז הם מביאים דברים שמדביקים. ואז הם מביאים סיד וקוניה, הכוונה אופרת מותכת, היום איך שקוראים לזה. מה עוד? וזפת, וזה חומרים שמדביקים, וממחה, הוא היה ממיס אותם, ומערבב אותם ביחד, ושופך, ואז הוא שופך את הכל לתוך המסגרת הזאת. ברגע שהוא שפך את הכל לתוך המסגרת, זה היה מתקשה, ואז היו מוציאים את המסגרת מהעץ, נשאר לך יציקה של 32 אמה על 32 אמה, בגובה של אמה. הלאה, עכשיו איך עושים את המסגרת, את היציקה של הסובב, של אותו מסגרת יותר בפנים, יותר גבוהה? אז זה צריך להיות עלה אמה וכנס אמה, עכשיו זה צריך לעלות 5 אמות ולהיכנס אמה בשביל הסובב. איך היו יוצרים את זה? באותו צורה בדיוק. ומביאים על בן שהוא 30 אמה על 30 אמה וגובהו 5 אמות. וגם שם היה עושה את אותו תהליך. ומביא חלוקי אבנים וכולי. וזה היה המקום של הסובב. ואז היו מביאים עוד מסגרת בשביל לעשות את הגג של המזבח. וחוזר ומביא מלבן, הפעם מורידים עוד 2 אמות, שהוא 28 על 28 אמות, וגובהו 3 אמות, כי זה היה הפרש בין הסובב לגג של המזבח. ומביא חלוקי וכולי, מביאים את אותו חומר, ועושים יציקה, כדי שיהיה לנו שוב את הגובה הזה. והוא, מקום המערכה, זה, שם למעלה, זה המקום פה שעושים את האש של המזבח. עכשיו צריך לעשות את הקרנות, את הארבע הקרנות, איך היו עושים את זה? גם כן באותו צורה. ומביא מלבן שהוא אמה על אמה, ומביא חלוקי אבנים מפולמות, בין גדולות ובין קטנות, אבנים שהם מלאו את אותה אמה על אמה, ומביא זפת וקוניה וממחה ושופך, וזהו קרן. וכן לכל קרן וקרן, היו עושים גם כן יציקה של אמה על אמה וגובה של אמה בשביל כל הארבע קרנות. נו, איפה הקושייה פה? הקושייה פה זה מההתחלה. איך היו עושים את היסוד? 32 אמה על 32 אמה. רגע, אני חשבתי שיש אמה אחת שיהודה לקח מבנימין משהו, ואם כן זה יוצא שבשתי צדדים בכלל לא היה יסוד, אז יוצא שזה לא 32 אמה על 32 אמה, אלא יש איזשהו צד, שתי צדדים, הצד מזרח והצד הדרום, צריך להיות שאין שם את ה... אין שם יסוד, אז יוצא, זה לא יוצא בדיוק 32 אמה מרובעות, יוצא פחות מזה קצת. אומרת הגמרא, וכי תימה, דגייז לי, מה אתה אומר? לא, היו עושים דבר ראשון את המסגרת, היו עושים יציקה. עכשיו אתה אומר שצריך שבצד המזרחי ובצד הדרומי לא יהיה יסוד, אין בעיה. תביא מסור, תחתוך את כל אותו ריש, צורה של ריש, שאמור להיות בצד מזרח ודרום, כדי שלא יהיה שם יסוד. אבל זה לא יכול להיות. אבנים שלמות כתיב, כתוב שהאבנים האלה צריכים להיות חלקות, בלי שיחתכו אותם. אם אתה חותך, זה כבר, לא, כבר יראו שזה חתוך. אתה צריך ביציקה עצמה לעשות את זה, שזה יהיה באותה צורה שאתה רוצה. מתרצת הגמרא, דמחית מידי מיטוטי. היו, בזמן של היציקה, באמת היו מביאים מסגרת של 32 אמה, 32 אמה. אבל לפני שהם מכניסים שם את, אותם, את אותה יציקה של האבנים וזפת וכולי, היו מביאים שתי קורות, שכל אחד מהם הוא בגובה 30 אמה, והיו מכניסים אותו בצד של, של המסגרת, איפה שאמור להיות הצד המזרחי, איפה שאמור להיות הצד הדרומי, כדי שבאמת המסגרת לא תהיה, כדי שבאמת המסגרת לא תיצור לנו יציקה כזאת שבדיוק 32 על 32, אלא שבזמן היציקה כבר יצמצמו את אותם, את אותם צדדים שלא אמור להיות שם יסוד. ואחרי שזה היה קצת מתייבש, היציקה, שקילי היו מורידים את אותם, את אותם קורות, ואז כשזה היה מתייבש לגמרי, זה היה נשאר הצורה המדויקת של היסוד, בלי יסוד לאורך כל הצד המזרחי והדרומי. דאי לא תימה, אחי, שאם לא תאמר שיש כזה מושג שבשעת היציקה היו מוסיפים עוד איזשהו קרש, כדי ליצור צורה נוספת, מה תגיד על אותם קרנות? הרי בקרנות כתוב, עד אמר רב כהנא, אבנים של קרנות חלולות היו. רב כהנא אומר שהקרנות, אותם קוביות שהיו על הקרנות של המזבח, הם לא היו מרובעים סגורים, לא היו קוביות סגורות, אלא היה בהם חור. איפה היה החור? על הדופן שלהם, לא למעלה, אלא לדופן היה נקב. מה הראיה של רב כהנא שהיה נקב בדופן? נכתיב, ומלאו, הכוונה הפסוק אומר שנפשותינו התמלאו מרוב טוב כמזרק, כמזרק כזוויות מזבח. שם כתוב שהנפש של עם ישראל היא מלא רוב טוב, כמו שהזוויות של המזבח, הקרנות של המזבח היו מלאים ביין, היו מלאים בדם של הקורבנות, של הקורבנות חטאת, היו זורקים את הקורבנות חטאת על הקרנות של המזבח, זה היה נשפך קצת לתוך אותם נקבים, וככה הזוויות של המזבח, הקרנות של המזבח, יהיו מלאים גם בדם, ונפשנו יהיו לעתיד לבוא מלאות רוב טוב גם כן. איך היה נקב על הקרנות של המזבח? הרי למדנו שהיה יציקה סגורה לגמרי, מה על מה. אז איפה היה נקב? אלא מה חייבים להסביר? שעשו, קדחו חור בקרנות, אך הנמי אבנים שלמות, כתיב, הרי גם כאן כתוב שאבנים צריכים להיות שלמות שעשו לעשות בהם נקב, אלא מה תגיד? אמר רחמנה, אלא דמחית מידי מטוטי ושקיל אלי, מה צריך להגיד? שבזמן של היציקה הכניסו איזשהו חתיכת קרש, איפה שאמור להיות החלל, הנקב של הקרן, וכשזה קצת התייבש, הורידו את אותו קרש. ההכנה מדמחית מידי מטוטי ושקיל אלי, אותו דבר לגבי אותם מקומות שאמור לא להיות יסוד, שמו שם קורות כדי לצמצם את אותו מקום שלא יהיה ביסוד, ואז כשזה קצת התייבש, הוציאו את הקורות האלה החוצה. דרש רבה, אמנם זה מסכת זבחים, אבל גם כאן מותר שיהיה משהו בדרך דרוש. וכאן אנחנו מביאים דרשה שרבה נתן. לא פשוט לשמוע דרשה של רבה. אומרת הגמרא, מי דכתיב? וילך הוא ושמואל וישבו בנויות ברמה. המהרש"א מסביר שיש פה שילוב של שתי פסוקים. הפסוק אומר, וילך הוא ושמואל וישבו בנויות, זה פסוק אחד. אחר כך כתוב, ויוגד לשאול למור, הנה דוד, בנויות ברמה. אז זאת אומרת, יוצא שנויות היה ברמה, ודוד המלך הלך לשמואל הנביא לרמה, איפה שהיה גר שמואל הנביא, בנויות. בסדר? זה לכאורה פשוט. עכשיו נשאלת השאלה, מה העניין, וכי מה העניין נויות אצל רמה? מה זאת אומרת? עלינו אפשר, לנו אפשר לספר כל דבר. נויות, רמה, הוא הלך לנויות והוא הלך לרמה. אבל למעשה, הפסוקים שם מוכיחים שהמקום שנקרא רמה והמקום שנקרא נויות, זה שתי מקומות אחרים לכאורה. הפסוק שם מספר ככה. ודוד ברח. ממי הוא ברח? משאול המלך. שאול המלך רצה להרוג אותו. הוא חשד בו שהוא מעוניין למרוד במלכות ולרצוח את שאול. אז שאול רדף אחרי דוד. אז דוד ברח. לאן הוא ברח? וימלט ויבוא אל שמואל הרמתה. שמואל הנביא היה גר ברמה. אז הוא בא לבית של שמואל הנביא, דוד המלך. הרי שמואל הנביא הוא זה שהמליך אותו למלך את דוד. הוא בא אליו הביתה. ויגד לו את כל אשר עשה לו שאול. סיפר לו את כל מה ששאול המלך בא ועשה לו. וילך הוא ושמואל. הם הלכו. הם היו בהתחלה ברמה, ועכשיו הם הלכו. לאן הם הלכו? הפסוק אומר, וילך הוא ושמואל וישבו בנויות. הלכו לנויות. זאת אומרת שהם עזבו את רמה והלכו לנויות. אז רואים שיש שתי מקומות אחרים. אז איך הפסוק אומר אחר כך בהמשך, הפסוק הבא, ויוגד לשאול למור, הנה דוד בנויות ברמה. באו לספר לשאול המלך, הנה, אתה מחפש את דוד המלך, נספר לך מידע מודיעיני מדויק, הוא נמצא עכשיו בנויות ברמה. בנו של עולם, זה הרי שתי מקומות אחרים. איך אפשר להגיד שהוא נמצא בשתי מקומות בו זמנית? הוא היה ברמה והוא עקר ובא לנויות לכאורה, אלא דרש רבה דרשה יפה. אומר רבה. וכי מה העניין נויות אצל רמה? אלא, שהיו יושבים ברמה, באמת הם היו באותו זמן ברמה, ולא בשום מקום אחר. דוד המלך, הוא עכשיו במנוסה, בורח משאול המלך שרוצה לרצוח אותו. על מה הוא אמור לדבר עכשיו עם שמואל הנביא? איך אפשר להתגונן לכאורה? איך אני יכול להציל את עצמי? שאול המלך רוצה להרוג אותו. ועל מה הם מדברים? אומרים חז"ל, תשמעו מי זה דוד המלך, מי זה דוד המלך, דוד מלך ישראל. רוצים להרוג אותו, אבל מה נמצא בראש של דוד המלך? אומר רבה, היו יושבים ברמה ועוסקים בנויו של עולם. מאיפה זה הנוי של העולם, איפה זה היופי של העולם? בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. מה הם עסקו? הם רצו לדעת איפה הולך להיות המקום ששם צריכים לבנות את בית המקדש. מה הבעיה? כולנו יודעים, בכותל המערבי, כן? אבל אז עדיין לא היה את הכותל, אז הם פשוט לא ידעו, צריכים לחפש. לפי איפה, איך יודעים? מסתכלים בפסוקים, בסדר? אמרי, כתיב, כשאחד יש לו שאלה, עולים ללשכת הגזית. הפסוק אומר, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו. טוב מאוד. עכשיו, הפסוק אומר, ועלית. רגע, ואם אני נמצא במקום גבוה, אני גם צריך לעלות. אין מקום יותר גבוה. כשאתה רוצה לעלות, להגיע ללשכת הגזית, אתה תמיד חייב לעלות. מה רואים מכאן? מלמד שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל. לשכת הגזית אמור להיות במקום אשר יבחר השם אלוקיך, זה אמור להיות בבית המקדש. בית המקדש צריך להיות במקום כזה שמכל מקום בארץ אתה צריך לעלות בשביל להגיע לשם. אז אתה רואה שבית המקדש הוא הכי גבוה מכל ארץ ישראל. טוב, אנחנו מסתכלים אבל על ארץ ישראל היום, לכאורה נראה שיש מקומות יותר גבוהים. אז זה לא כמו הפשטות של הדבר. אותנו מלמדים תמיד שאם אתה רוצה לדעת איפה זה גבוה, אל תסתכל, אל תמדוד עם סנטימטר, אלא תסתכל בתוך הספר. אם בחומש כתוב שזה מקום גבוה, אז אתה יודע שזה מקום גבוה. כי הרי אם צדיקים אומרים לך על ימין שהיא שמאל, או על שמאל שהיא ימין, אתה צריך להאמין להם. אז התורה מלמדת אותנו שבית המקדש זה המקום הכי גבוה בכל ארץ ישראל. אבל המציאות היא שהרי צפת למשל והרי מירון, מבחינה גיאוגרפית, יותר גבוהים. יש הסבר שהמהר"ל מסביר שגבוה ונמוך מבחינה הזאת, זה לא הכוונה מבחינה גיאוגרפית, אלא מבחינה רוחנית. מבחינה רוחנית, המקום הכי גבוה, הכי קדוש, זה בית המקדש. אז אם כתוב ועלית, צריך לחפש את המקום הכי קדוש. אבל כמובן כאן הם חיפשו את המקום הכי גבוה, כמה שאפשר, כמה ששייך בארץ ישראל. ואז הם הגיעו למסקנה כזאת. איפה אם כן זה המקום הכי גבוה בארץ ישראל? לא הבו ידי דוכתי איכה. הם לא ידעו באיזה שבט, או איזה שבט מבין ה-12 שבטים, איזה חלק זה המקום הגבוה שהתורה מתכוונת אליו. טוב מאוד, הלכו לחפש. רגע, יש פה עוד קטע. וארץ ישראל גבוהה מכל הארצות. גם זה דבר נוסף. אמנם שלא לומדים את זה מהפסוק שפה הגמרא הביאה, וקמת ועלית, זה במסכת קידושין דף סמכתת מביאים מפסוק אחר. אבל על כל פנים, זה העובדה שארץ ישראל יותר גבוה מכל הארצות. אבל אחרי שהם ידעו שבית המקדש זה המקום הכי גבוה בארץ, אמור להיות, לפי התורה, הם בדקו בתורה איפה יש מקום שהוא הכי גבוה, באיזה חלק של איזה שבט, הם לא ידעו איפה. כמו שאמרנו, לא אבו ידי דוכתי איכה, לא ידעו איפה המקום, איזה שבט התורה קוראת לחלק שלו המקום הכי גבוה בארץ ישראל. אחרי שהם חיפשו בכל החמישה חומשי תורה ולא מצאו, עברו לספר הבא, ספר יהושע. טוב, הייתו ספר יהושע. מצאו שם דבר מאוד מעניין. כשכתוב בספר יהושע הגבולות של הנחלה, של כל שבט ושבט, אז כתוב איפה הנחלה, איפה הגבול, בצד מזרח, בצד מערב, בצד צפון, בצד דרום, כתוב כל הגבולות. אבל מה? ברגע שכתוב לך למשל על אחד השבטים, על שבט דן למשל, כתוב לך בצד מזרח מה הגבול, אז זה שלידו, זה שסמוך אליו, אתה לא צריך לכתוב מה הגבול שלו בצד מערב, כי אתה מבין שאם הגבול של דן בצד מזרח זה הגבול הזה, המקום הזה, אז מי שסמוך אליו בצד, מי שנמצא אחריו, אז הגבול המערבי של אותו שבט שלידו, זה ברור שזה אותו גבול של, גבול מזרחי של שבט דן. היחידים שכתוב כל הארבע גבולות שלהם זה שבט יהודה ושבט בנימין, שאפילו שזה מיותר, אנחנו הרי יודעים, שאם הגבול של בנימין נגמר במקום מסוים, משם ועלה מתחיל הגבול של יהודה. מה צריך לכתוב את זה שוב? אז זה לבד כבר עורר אצליהם סימני שאלה. למה כתוב כאן כל ארבע גבולות? זה דבר ראשון. ממשיכה הגמרא ואומרת. דבר נוסף שהם ראו. בכל הוא כתיב וירד הגבול ותאר הגבול. כל השבטים הם ראו שהגבול... יש לפעמים שהוא גם יורד, ולפעמים הוא נשאר במישור, אבל לא כל הזמן הוא רק עולה. היחידים שכתוב אצלהם בגבול, כל הזמן שהגבול עולה ועולה ועולה ועולה, זה רק יהודה ובנימין. היחידים. בשבט בנימין, רק בשבט בנימין. ועלה כתיב, וירד לא כתיב. וירד לא כתיב. ראו שבשבט בנימין כתוב כל הזמן על הגבול, ועלה הגבול, ועלה הגבול. זאת אומרת, כל פעם שמסמנים איפה הגבול שלו, רוצים לסמן את זה מפה עד לפה, הגבול עלה. ומפה עד יותר למעלה, הגבול המשיך לעלות. הגבולות פשוט כל הזמן עולים. אז הבינו שהסוף הגבול של בנימין עם יהודה זה המקום הכי גבוה. כי הרי כל הזמן זה עולה. הפסוק כל הזמן אומר, ועלה הגבול, ועלה הגבול, ועלה הגבול. ואיפה זה באמת עולה הכי למעלה? שמע מנה, דבר ראשון, אמרי, שמע מנה אחר ומקומו. הם הבינו שאם כתוב כל הזמן עלייה, 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 אז סוף העלייה זה המקום שבית המקדש, זה הכי גבוה. אז בהתחלה, סבור למבנה באין איתם. רצו לבנות את זה במקום אין איתם, שזה באמת הער הכי גבוה בסוף הגבול. למה בסוף לא? דמיד לאמרי, ניתתי בי כליל. צריך קצת להוריד את זה, שזה לא יהיה הכי 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 גבוה בית המקדש. למה? ובין כתפיו... שכן, שכן כתיב. צריך קצת להוריד את זה. צריך קצת שהגבול לא יהיה ממש למעלה, כתוב שם שבית המקדש הוא בין כתפיו. כתף זה לא בראש, כתף זה קצת יותר נמוך מהראש. סימן שבית המקדש אמור להיות קצת יותר נמוך מהמקום הכי גבוה. כי תכתיבו בין כתב אב ושרן, והיא בית אימה, הסבר אחר למה באמת לא יכול להיות שבית המקדש זה בעין איתם במקום הכי גבוה. כי הרי גמירי דה סנדרין בחלקו דה יהודה. זה הם ידעו שהסנדרין צריכים לשבת בחלקו של יהודה, כי בברכה של יהודה כתוב, לאסור שבט מיהודה, הוא מחוקק מבין רגליו, מחוקק הכוונה לסנדרין, הם צריך להיות בחלק של יהודה, הלשכת הגזית, שם היו הסנדרין הגדולה. טוב, אז אם כן, הסנדרין צריך להיות בחלקו של יהודה. איפה צריך להיות בית המקדש? איפה צריך להיות הקודש הקודשים? הוא שכינה בחלקו דה בנימין, כי כתוב בין כתפיו שכן, השראת השכינה צריכה להיות בחלקו, בין כתפיו שכן כתוב בברכה של בנימין, צריך להיות בחלקו של בנימין. עכשיו, מה עושים? צד אחד, הלשכת הגזית צריך להיות בחלקו של יהודה. הקודש הקודשים צריך להיות בחלקו של בנימין. אז איך עושים את השילוב ביניהם? הרי לשכת הגזית צריך להיות במקום אשר יבחר השם אלוקיך בבית המקדש. אז צריך שיהיה חיבור ביניהם. חיפשו מקום איפה מבחינה מציאותית שייך להסמיך, לבנות מבנה שיהיה גם בגבול. זאת אומרת, שיהיה מבנה על הגבול של יהודה ובנימין ביחד. אמנם שהגבול שלהם היה בהרבה מקומות, אבל המקום היחיד שיכלו לבנות בית מקדש על הגבול, זה לא היה יכול להיות בעין איתם, כי מבחינה מציאותית לא יכלו לבנות שם את בית המקדש על הגבול הזה. אז המקום היחיד שיכלו לבנות היה באמת בהר המוריה. אז זה מה שאומר, ואם מדלינן לי, אם אנחנו נעמיד את בית המקדש, נשים אותו בעין איתם, מתפליג טובה. אז אם כן, ההבדל בין בית המקדש לבין לשכת הגזית יתחלק מאוד הרבה, כי לא יהיה שייך לבנות את לשכת הגזית ממש סמוך לבית המקדש, שמבנה את בית המקדש בעין איתם, במקום הגבוה ביותר בחלקו של בנימין. ולכן, מוטב דניטטה בי פורטה, כי דכתיב, עדיף שנוריד קצת את המקום איפה שנבנה את בית המקדש, כמו שכתוב כבר הוא בין כתפיו שכן, רק עד עכשיו הם הבינו שזה אפשרות כזאת שיהיה בין כתפיו שכן, זה לא חובה. לפי התירוץ הראשון הבנו שזה חובה, בין כתפיו, זה צריך להיות במקום של כתף, קצת יותר נמוך, לא איפה שהראש, אלא בכתף. עכשיו, לפי התירוץ השני הבינו שבין כתפיו שכן זה עוד אפשרות. אפשר לעשות את זה בגובה, אפשר לעשות את זה יותר נמוך, אבל עכשיו אמרו, בוא נעשה את זה כמו שהכתוב אומר, בין כתפיו שכן, שזה יהיה במקום של הכתף, מקום קצת יותר נמוך. ובין כתפיו שכן, ועל דבר זה, על זה שדוד המלך זכה להגיע למסקנה המופלאה הזאת, איפה אמור לעמוד בית המקדש, נתקנה דואג האדומי בדוד, דואג האדומי יצא מקנאה בדוד המלך. למה? אומר המהרש"א, הגמרא מספרת שדואג האדומי היה לו 300 הלכות במגדל הפורח באוויר. מה זה מגדל הפורח באוויר? כתוב בפסוק, מגדלך כמגדל הלבנון צווארך. בית המקדש נרמז למגדל, וכל זמן שלא היה מקום איפה אמור להיבנה בית המקדש, זה היה פורח באוויר כביכול. אז דואג האדומי היה לו 300 הלכות איפה אמור להיות בית המקדש, אבל הוא לא הצליח לכוון את המקום המדויק. ועוד היה לו 400 שאלות גם. זאת אומרת, הוא עסק בזה המון, והוא לא הצליח להגיע למסקנה. והנה דוד המלך בא, ישב אצל שמואל הנביא והגיע למסקנה הזאת. אז ממש דואג האדומי התקנה מאוד מאוד בדוד המלך. על הדבר הזה, כי דכתיב, כי קנאת ביתך אכלתני. דוד המלך מספר שהקנאה על זה שהצלחתי למצוא איפה אמור להיות ביתך של הקדוש ברוך הוא, בא דואג האדומי ורצה לבלוע אותי כביכול על מרוב קנאה. הגמרא אומרת, תכתיב, זכור השם לדוד את כל אונותו, את כל העינויים והסיגופים שדוד המלך התענה והסתגף בשביל להגיע למסקנה הזאת. דברי תורה נקנים רק על ידי זה שאדם עמל והוא מתאמץ בכל הכוח. זה היה הסגולה שדוד המלך זכה לכוון באמת לדברי תורה. זכור השם לדוד את כל אונותו, כמה שהוא התענה וכמה שהוא הצטער בשביל לזכות לכוון את המקום של בית המקדש. הנה פה הגמרא מספרת לנו באיזה מצב הוא היה באותו זמן, מצב של פחד, מוות. הוא לא יודע בעוד רגע מי הולך לרצוח אותו, והוא מצליח להתרכז בעמל רב בשביל לזכות להבין איפה לבנות את בית המקדש. אשר נשבע, ממשיך הפסוק ואומר, להשם וגומר, אם אבוא באוהל ביתי, אם אתן שנת לעיניי לאפפיי תנומה. דוד המלך נשבע שהוא לא הולך לישון בבית שלו עד אמצא מקום להשם וגומר, משכנות לאוויר יעקב. הוא לא הלך לישון במיטה מסודרת עד שימצא מקום איפה הוא יכול לבנות את בית המקדש, משכנות לאוויר יעקב. פילי פלאים, דוד המלך, כמה עמל הוא השקיע בשביל לדעת איפה המקום שבית המקדש עתיד להיבנה. יש מפרשים שרוצים להגיד שדוד המלך נשבע שהוא לא ישן יותר משינת הסוס. הגמרא מסכת ברכות דף ד' אומרת שהוא לא ישן יותר יותר מ-60 נשימות בפעם אחת. אי אפשר להבין, להשיג דבר כזה. עד אמצא מקום להשם, משכנות לאביר יעקב. נו, ואיפה באמת מצא דוד המלך? הנה ישמענו, באפרתה. איפה זה אפרתה? זה יהושע, דקאתם מאפרים, יהושע בן נון, בא משבט אפרים. מצאתי בתוך ספר יהושע את התשובה איפה לבנות את בית המקדש. איפה מצאתי? מצאנוע בשדה יער. איזה יער? מי נמצא ביער? זה בנימין. דכתיב בנימין זאב יטרף. מכל השבטים, הברכה היחידה, היחיד שקיבל ברכה, שהוא כמו זאב שגר בתוך היער, זה בנימין. בנימין זאב יטרף, מצאנוע בשדה יער, מצאנו את זה בשדה ובחלק של בנימין, שהוא נמשל לזאב, זה המקום שמצאנו, שם אשב כי ויתיה, זה המקום שבורא עולם בחר להשכין את שכינתו בחלק הגדול הזה של בנימין. עד כאן השיעור על דף נ"ד.